שלום לכולם, אנחנו נמצאים בלימוד משותף נוסף בסדרת סוד התולדות, והפעם פרשת יתרו. אנחנו, כמו שאתם רואים, נמצאים בפורום יותר אינטימי, ואנחנו ננסה להמשיך את המהלך שהתחלנו בו בפרשיות האחרונות. אז אנחנו נמצאים בפרשת יתרו, ופרשת יתרו היא פרשה שמעוררת שתי שאלות מאוד מאוד גדולות ומשמעותיות. השאלה הראשונה היא, למה פרשה שבה נותנים לנו את התורה נקראת על שמו של גוי? שמו של אדם שלא מגיע מעם ישראל. השאלה מתעצמת כשאנחנו יודעים לפי חלק מהפרשנים שהסיפור של יתרו בכלל לא היה אולי באותו זמן מבחינה כרונולוגית. זאת אומרת, התיאור של פרשה שעוסקת בענייני משפט כנראה הייתה צריכה להינתן אחרי שניתנה התורה. אם ככה, השאלה רק מתעצמת, למה מספרים לנו את הסיפור הזה עוד לפני שניתנה התורה? מה משמעות הדבר? השאלה השנייה שקשורה לפרשת יתרו היא השאלה, מה הסיבה שמספרים לנו סיפור שהוא כביכול מאוד 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 טריוויאלי ופשוט, ונראה לא ראוי למשה רבנו שלא יבין דבר כל כך פשוט כמו היררכיה בניהול מערכת מסועפת? זאת אומרת, יתרו מגיע עם הצעה מאוד מאוד פשוטה. תעשה מערכת עם היררכיה, וככה יהיה לך יותר סדר, וככה תהיה פחות בירוקרטיה ברמה של עיכוב. אנשים יוכלו לקבל שירות יותר מהר. בשביל זה צריך שיתרו יגיע. בשביל דבר כל כך פשוט שאפילו מנהל בדרג זוטר יכול להבין מה הסיפור פה. והאם יש קשר בין שתי השאלות האלה? מה הסיבה שיתרו מגיע בפרשת מתן תורה? ומה הסיבה שיתרו צריך להסביר למשה רבנו דבר כל כך אלמנטרי ופשוט? כדי להסביר את שתי השאלות האלה, אנחנו נצלול פנימה לסוגיה דרך יסוד מאוד גדול שהרב אשכנזי זצ"ל חוזר עליו הרבה מאוד פעמים, וניכנס לזה דרך הספר שאנחנו עוסקים בו בסדרה אחרת שלנו, הסוד הישראלי, של הרב דוקטור אברהם לבני. נקרא כמה שורות מתוך פרק חמישי בספר הסוד הישראלי, פרק שאנחנו עוסקים בו במקביל בימי חמישי. הזוהר הקדוש בפרשת יתרו מופיע בחלק ב', עמוד סמך ז', עמוד ב', סמך א', עמוד א', וסמך ת', עמוד א', על פי תרגום בעל הסולם, הרב אשלג. וככה אומר הזוהר הקדוש, רבי אלעזר פתח, בשעה ששאר העמים נכנעים ובאים ומודים לקדוש ברוך הוא, כיוון שהם נכנעים ומודים לו, נשלם אז כבוד הקדוש ברוך הוא למעלה ולמטה. זאת אומרת, כשעמים באים מבחוץ ומודים לקדוש ברוך הוא, הכבוד של הקדוש ברוך הוא מתגבר למעלה ולמטה, כלומר בעולם העליון ובעולם התחתון. בא יתרו, כומר עליון וגדול, יתרו היה איש רוח, כומר גדול ועליון, שר ממונה של כל האלילים האחרים, והודה לקדוש ברוך הוא, ואמר, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים. אז נתעלה ונתייקר הקדוש ברוך הוא בעיקרו למעלה ולמטה. ואחר כך נתן התורה בשלמות שליטתו על הכל. זאת אומרת, מה אנחנו מבינים מהזוהר עד כאן? שבזכות זה שמספרים לנו את הסיפור של יתרו, שהגיע וניתנה התורה, הכבוד של הקדוש ברוך הוא התייקר למעלה ולמטה. זה אומר שאם יתרו לא היה מגיע, ואם הגויים לא היו מקבלים איזה הערה מהתורה, הכבוד האלוקי לא היה מופיע בשלמות. בוא נמשיך עוד קצת. אמר רבי שמעון בר יוחאי לרבי אלעזר בנו, על זה כתוב, זה מה שכתוב בתהילים, יודוך עמים אלוהים, יודוך עמים כולם. שהרי ישראל הם היסוד של הנר להאיר. אבל כאשר שאר העמים באים ומודים לו בשעבוד אל כבודו של הקדוש ברוך הוא, אז נתווסף יסודו של הנר ומתחזק על כל מעשיו. כלומר, במילים פשוטות, הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, בוצינה קדישה, אומר לנו רעיון על נר, בוצינה. מה הרעיון? שעם ישראל הוא כמו נר, אבל נר אחד בחושך, מאיר, מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך, אבל כשמתווספים לסביבו עוד הרבה הרבה נרות, האור מתגבר והחושך מתמעט. כלומר, על ידי זה שיתרו מגיע ומקבל את התורה, אז האור של עם ישראל הולך ומתפשט ומתגבר בהרבה הרבה הרבה מקומות. אחרי שאברהם לבני מביא את הזוהר הזה, הוא מוסיף כמה מילים ואומר ככה, ניתן להסיק מהמקור הנ"ל, שעל מנת שתינתן התורה, המשלימה את בריאת העולם, היה דרוש שלא רק עם ישראל יוכן לקבלתה, אלא שגם שאר האנושות תגיע לידי בגרות מספקת. מה אנחנו לומדים מכאן? אנחנו לומדים מכאן יסוד עצום וגדול. ממש כמו שמשה רבנו, הוא אמור להביא את התורה לעם ישראל, ולכן צריך שתהיה איזו התקשרות בין משה רבנו לעם ישראל. אותו דבר צריך להיות גם בין עם ישראל לבין העמים. אתם ממלכת כהנים, אתם גוי קדוש, אתם אמורים להביא אור לא בשבילכם רק, בשביל העולם. לכן צריך שתהיה נקודת ממשק ביניכם לבין העמים. ויתרו שמגיע הוא ביטוי לנקודת הממשק שיש כבר חלק בתוך אומות העולם שמסוגל להבין את הערך של התורה. יתרו הוא הנציג של האנושות המזומנת בכללה להכיר במלכות הבורא. פרעו כמעט שהכיר בו. זאת אומרת, פרעו כמעט הגיע למצב שבו הוא נכנע לפני הקדוש ברוך הוא ומכיר בו. חטאתי הפעם, השם הצדיק, ככה פרעו אומר במכת ברד. אבל חזר בו מהודעתו. בסוף מה קרה לו? בסוף הוא חזר בו, רדף אחרי עם ישראל. ואף שמטרת המכות הייתה להביאו לידי הודעה שכזו, כפי שעולה מהחזרה המתמדת על משאלתו של אלוהים, וידעו מצרים כי אני השם. זאת אומרת, היסוד שאומר לנו פה הזוהר ואברהם לבני בעקבותיו, הוא שכשניתן את התורה לעם ישראל, צריך שתהיה הכרה גם של העמים. כי התורה לא ניתנה רק בשבילנו, היא ניתנה בשביל להאיר לעולם. ואם העולם בכלל לא קשור אלינו, אז יש חיסרון בנתינת התורה. זאת אומרת, תמיד תמיד לעם ישראל צריכה להיות איזו התקשרות עם העמים. ההתקשרות הזו היא בגלל שהמסר שלנו הוא לא מסר לעצמנו, הוא מסר לאומות העולם. עד כאן הדברים של אברהם לבני בספר הסוד הישראלי, ועכשיו נעבור לדברים של הרב אשכנזי בעצמו. בתחילת פרשת יתרו, בדברים שהוא כותב במאמרי קימי ציון, שיצאו בספר בעזרת השם, הוא אומר ככה, וישמע יתרו חוהן מדיין חותן משה את כל אשר עשה אלוהים למשה ולישראל עמו, כי יוציא השם את ישראל ממצרים. אומר הרב אשכנזי, רק לאחר פגישתו עם משה, ולאחר ששמע ממנו את כל אשר עשה השם לפרעה ולמצרים, על אודות ישראל ויצילם השם, יתרו מתגייר בפועל. וייחד יתרו על כל הטובה אשר עשה השם לישראל. ויאמר יתרו, ברוך השם אשר הציל אתכם. בגמרא, מוסיף הרב אשכנזי, ברכות נון דלת, למדו מהפסוק הזה את החובה לברך על הנס. וכפי שכותב רש"י שם, מינלן דמברכינן אניסה, מאיפה אנחנו לומדים שמברכים על נס? אמר רבי יוחנן, דאמר קרא, ויאמר יתרו, ברוך השם אשר הציל אתכם. שימו לב שככל הנראה, הראשון שאמר בעולם ברוך השם, זה יתרו. יתרו אמר, ברוך השם אשר הציל אתכם. משם אנחנו לומדים גם שצריך להודות ולברך על נס. מעניין מאוד. זאת אומרת, אנחנו לומדים מכאן שהניסים שקורים לעם ישראל יש להם משמעות אוניברסלית ולא רק משמעות פרטית לנו. בבחינה מסוימת של ברכת ההודעה, שאדם מודה על נס, שהוא צריך להודות בקהל ועדה. למה? כי הוא צריך לעורר אחרים גם להגיד תודה על הנס. בכל אופן, הרב אשכנזי ממשיך ואומר ככה, אומר יתרו, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים. על זה אומר הרב אשכנזי כך. עניין זה קשור לשאלת הגמרא על הפסוק הראשון של הפרשה. וישמע יתרו, מה שמועה שמע ובא ונתגייר? הגמרא במסכת זבחים בדף קט"ו עמוד א' אומרת ככה. וישמע יתרו כהן מדיין, מה שמועה שמע ובא ונתגייר? רבי יהושע אומר, מלחמת עמלק שמע. שזה היה סיום הפרשה הקודמת, פרשת בשלח. רבי אלעזר המודעי אומר, מתן תורה שמע ובא. זו דעה שנייה. רבי אליעזר אומר, קריאת ים סוף שמע ובא. כלומר, יש לנו שתי דעות שמדברות על מה שהיה בפרשת בשלח, קריאת ים סוף ומלחמת עמלק, ודעה אחת שמדברת על מה שהולך להיות, על מתן תורה. בכל אופן, ככה הגמרא מלמדת. הרי, אומר הרב אשכנזי, במשך 40 שנה, יתרו ומשה דנו בעניינים תיאולוגיים. זאת אומרת, משה רבנו היה אצל יתרו במדיין. כנראה הם דיברו עניינים של אמונה. אז מה קרה פתאום שהוא בא? מה החידוש? אלא, אומר הרב, שרק אתה, רק עכשיו, בעקבות אירועי יציאת מצרים, הבין יתרו שהאל, הקדוש ברוך הוא, איננו רק בורא העולם, אלוהים, אלא גם המשגיח על ישראל בהיסטוריה, השם, שם הוויה. זאת אומרת, יסוד מאוד מאוד עמוק וגדול אומר פה הרב אשכנזי, והוא שיתרו ידע, כמו שהוא אומר, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים. מה שהוא ידע לפני כן שיש אלוהים. זאת אומרת, הוא ידע שיש כוחות גדולים, ואולי אפילו כוח גדול מכל הכוחות, אבל הוא לא ידע את המושג שם השם, שם הוויה. זאת אומרת, הוא לא ידע שיש השגחה פרטית בעולם. ועל ידי סיפור מלחמת עמלק, קריאת ים סוף, מתן תורה, הוא גילה את היסוד של שם הוויה. זה יסוד מאוד גדול, תכף אנחנו נעמיק בו קצת. ככה הרב אשכנזי ממשיך בהערה שלו, שלושת האירועים הללו, זאת אומרת קריאת ים סוף, מלחמת עמלק ומתן תורה, הם אירועים שמעל הטבע, המעידים על התערבותו של השם בהיסטוריה. רש"י בפירושו לפסוק אינו מזכיר את מתן תורה, מפני שלפי סדר הפסוקים, הפגישה בין יתרו למשה קודמת למתן תורה. ואילו לדעת רבי אלעזר המודעי, מתן תורה קדם לפגישה זו. בכל אופן, אנחנו רואים שהסיפור של מלחמת עמלק, שהיה מלחמה גדולה מאוד בשמיים ובארץ, עובדה שמשה רבנו היה צריך להתפלל תפילה מיוחדת, קריאת ים סוף, שבוודאי זה נס גדול, וגם מתן תורה, שזה סוג של התגלות מעל הטבע, כל הדברים האלה הם קשורים לפריצה, כמו שאנחנו נדבר ונסביר עוד רגע, של המעגל, מה שנקרא ההתגלות של הקדוש ברוך הוא בתוך הטבע, שנקראת בלשון קבלת הארי, הנהגת עיגולים. יש שתי הנהגות בעולם, עיגולים ויושר. העיגולים זה הטבע, כוחות הטבע המעגליים. היושר זה ההתגלות הפרטית לפי ההתנהגות של האדם. ומה שיתרו מגלה זה שמעבר לעיגולים יש גם הנהגה של יושר. והנהגת היושר היא הנהגת שם הוויה. יסוד שהרב אשכנזי חוזר עליו בכל מיני הקשרים, אבל זה יסוד מאוד מרכזי. בואו נמשיך בדברים של הרב. אכן פרשה זו, כלומר פרשת יתרו, משמשת עד היום אבן בוחן בבתי הדין הרבניים לבירור המניע של הבא להתגייר. לשם הגיור אין די באמונה בקיומו של האל. זאת אומרת, מי שבא להתגייר לא מספיק שהוא יגיד אני מאמין באלוהים, כי בשביל להאמין באלוהים לא צריך להיות יהודי. אדם יכול לשמור שבע מצוות בני נוח ולהאמין באלוהים. מה החידוש שהצטרפת לעם ישראל? מה האמונה השונה של עם ישראל? הרי אפשר לחיות באמונה כזאת במסגרת האווירה הדתית של העם שממנו בא מועמד לגיור, בתנאי שהוא יתנער מכל עבודה זרה. זאת אומרת, גוי שלא עובד עבודה זרה, יכול להאמין באלוהים. מה החידוש של ההצטרפות לעם ישראל? אין די בכך, מפני שהגיור הוא למעשה הצטרפות לאומה הישראלית. התאזרחות בעם ישראל. זאת אומרת, מה המשמעות של הצטרפות לעם ישראל? לפי ההסבר שראינו פה, ההסבר הוא שלהצטרף לעם ישראל זה להצטרף לעם שמושגח על פי הנהגת היושר. זאת אומרת, כשאדם מסתכל בחוץ ואומר יש בורא לעולם, זה לא אומר בהכרח שיש השגחה פרטית. יש לעולם הזה בורא, העולם הזה לא נברא סתם. מישהו עומד מאחורי כל העולם. אבל האם יש השגחה פרטית בתוך המציאות? זה דבר שלא חייבים להאמין בו כשמאמינים באלוהים. אומר הרב אשכנזי, דבר זה אנו למדים מהסיפור של יתרו, ועוד יותר מסיפורה של רות המואביה, שאמרה לנעמי, עמך עמי ואלוהייך אלוהי. ישנה כוונה בסדר הזה של הצהרת הנאמנות, קודם עמך ורק אחר כך אלוהייך. למה? זה בא ללמד אותנו שכשאדם בא להתגייר לעם ישראל, הוא לא מצטרף לאמונה, הוא מצטרף לאמונה של ישראל. האמונה של ישראל זה האמונה שהבורא יתברך משגיח על עם ישראל בהיסטוריה. זה החידוש שלנו, כמו שרבי יהודה הלוי אומר בספר הכוזרי. זה לא ראיה לכך שיש בורא לעולם, זה ראייה של ההנהגה של הבורא, זה ראייה של ההשגחה של הבורא. זה החידוש של עם ישראל, וזה שם הוויה. משום כך, הדבר הראשון שהדיינים מבררים אצל מועמד הגיור, הוא האם אכן המועמד מבקש בראש ובראשונה להצטרף לגורלו ההיסטורי של עם ישראל. רק לאחר מכן המועמד יוכל לדון בשאלה מיהו אלוהי ישראל. זאת אומרת, לפי ההסבר שראינו עכשיו, תהליך הגיור הוא תהליך של הצטרפות לאמונה הייחודית לעם ישראל. מהי האמונה הייחודית? האמונה בכך שהבורא מתגלה בהיסטוריה. הבורא מתגלה בהשגחה פרטית. הבורא מתגלה ביחס אישי לעמו. ועל ידי זה שאדם מבין שיש כזאת התייחסות, הוא יכול להצטרף גם למהלך של האמונה העברית בעולם. וזו אמונה ייחודית. זה לא רק אמונה באלוהים, זה אמונה בהשם. אמונה בהוויה. בכל אופן, ענינו על השאלה הראשונה שאלינו בתחילת השיעור. מה הסיבה שהפרשה הזו נקראת על שמו של יתרו? מה הסיבה שמספרים לנו את הסיפור של יתרו? לפי מה שראינו, היסוד של מתן תורה הוא ההבנה שההנהגה של ישראל קשורה לאומות העולם. וכשאנחנו מקבלים את התורה, צריך גם שתהיה אינטראקציה לאומות העולם. בנוסף לזה ראינו שמי שרוצה להתגייר, צריך להצטרף לעם ישראל דווקא, בגלל שהאמונה של ישראל היא אמונה ייחודית. אמונה שהיא לא אמונה באלוהים, אלא אמונה בשם הוויה. שם הוויה זה ההתגלות האלוקית של ההשגחה הפרטית שפורצת את גבולות העיגולים, את גבולות הטבע. זה לא עוד הנהגה אלוהית שבונה את העולם הטבעי שאנחנו מכירים, זה הנהגה שיכולה לפרוץ את הגבולות של העולם הטבעי. זה החידוש של עם ישראל בעולם. עכשיו אנחנו מגיעים לשאלה השנייה שאלינו בתחילת השיעור, והיא השאלה של ההיררכיה שיתרו מלמד את משה רבנו. הפרשה של השופטים. בשביל זה היה צריך שיתרו יגיע? בשביל זה היה צריך לתת איזה מוסר והסבר לחתן שלו משה? משה רבנו גדול הנביאים, היה צריך הסבר כזה? כאן מגיעה מהפכה של ממש שקשורה ליסוד הראשון שהרב אשכנזי מלמד אותנו. וככה הוא מסביר. לכאורה, הדבר המפתיע ביותר בפרשה הזו הוא העצה של יתרו למשה. הקמת מערכת שיפוטית מדורגת, במקום המצב שהיה קיים עד כה, שבו משה טיפל לבדו בכל שאלות המשפט שהתעוררו בעם. פרשה זו נקראת בתלמוד פרשת ואתה תחזה, על שם תחילת הפסוק בפסוק כ"א בפרק י"ח, ואתה תחזה מכל העם אנשי חיל, יראי אלוהים, אנשי אמת, שונאי בצע, ושמת עליהם שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים ושרי עשרות. אומר הרב אשכנזי, כאן השאלה מתבקשת מאליה, האם משה היה בכלל זקוק לעצה כזאת? גם אם היא נאמרה מפיו של יתרו, האם הוא לא היה מסוגל להבין מעצמו או בעצמו, שכדי לתפקד כל חברה חייבת להיות מסודרת ובנויה בצורה היררכית בכל התחומים? משפט, צבא, פוליטיקה, כהונה וכדומה, זה פשוט, זה מובן מאליו. האם היה צורך בחוכמתו וסמכותו של יתרו כדי ללמד את משה מה שיודע כל מדריך בתנועת נוער? חשיבותה של מערכת מסודרת ומדורגת של יחידות קטנות, שבטים? אלא, כאן מגיע חידוש גדול מאוד של הרב אשכנזי. חידוש מהפכני, שדווקא כאן מתגלית גדולתו של משה. הוא יודע שעם ישראל נועד להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש, ועל כן הוא מתכונן לעמוד בראש חברה אנרכיסטית, בלי היררכיה של מישהו שעומד מעל, כמעט הייתי אומר. לפי המשמעות המקורית של המילה, זאת אומרת, מה זה אנרכיה במילה, במובן המשמעותי המקורי? לא אנרכיה שיש אנדרלמוסיה ואין סדר, אלא ללא היררכיה. אין מישהו שנמצא מעל, אלא כולם שווים. יש איזה שוויון של כולם מבחינה רוחנית. וכי אומה שבה כולם מלכים וכהנים זקוקה בכלל להיררכיה? ככה רשי כותב כאן, מה זה ממלכת כהנים? אומר רשי, שרים. כמו שנאמר, ובני דוד כהנים היו. זאת אומרת, כל אחד מעם ישראל הוא שר. כל מי שדיבר אי פעם עם איזה יהודי ככה סתם, באיזה נסיעה במונית או לא משנה מה, הרגיש מיד שכל יהודי יכול לנהל את המדינה. באמת, כל בן אדם בטוח שיש לו את כל התשובות. לפי מה שאנחנו רואים פה, זה לא סתם שיהודי מרגיש שהוא יכול להיות ראש ממשלה. כי במקור באמת כל יהודי היה אמור להיות שווה לראש הממשלה. כי כל יהודי הוא כהן. כל יהודי בפוטנציאל שלו יכול להיות מנהיג של מדינה. למה? כי ככה זה היה אמור להיות. זאת אומרת, משה רבנו, בזה שהוא לא יצר היררכיה, ביטא את מה שהיה אמור להיות לכתחילה. לכתחילה לא הייתה אמורה להיות היררכיה. לכתחילה היינו כולנו אמורים להיות כהנים. בדיעבד, התגלה שעדיין אנחנו לא ראויים למצב הזה. אבל לכתחילה זה מה שהיה אמור להיות. וכך הוא אומר. אכן, זאת הייתה התוכנית האלוהית לישראל, עוד לפני מתן תורה. ממלכת כהנים לאומות העולם וגוי קדוש לעצמו. נמצא אם כן שמשה פועל כאן על פי אידיאל עליון, ולא מתוך נאיביות מדינית. כלומר, משה רבנו הוא לא אדם נאיבי שלא יודע איך מערכות מתנהלות, הוא עושה את זה מתוך אידיאל מאוד מאוד עמוק. רק בדיעבד, עקב שני מכשולים, התברר שאי אפשר ליישם מיד את התוכנית האידיאלית, והעם זקוק לכהנים ולשופטים. מה שני המכשולים? המכשול הראשון, סירובן של האומות להכיר בתפקיד שיעד השם לישראל. זה המכשול הראשון, שאפשר להגיד שאולי רמז למכשול הזה נמצא בגמרא במסכת שבת, שאומרת, מדוע נקרא הר סיני הר סיני, שממנו ירדה שנאה לאומות העולם. כלומר, במקום שתהיה היענות של אומות העולם לבשורה הישראלית העברית, יש התנגדות לבשורה הזאת. המכשול השני, אי היכולת של ישראל עצמם לעמוד במדרגה זו. מה שהתגלה באמת בהמשך בחטא העגל. כלומר, עם ישראל רצה, או בפוטנציאל שלו היה אמור להיות שם, לא הצליח, נפל בחטא העגל, לאור מצבה מאז יציאת מצרים. זאת אומרת, אי היכולת של ישראל עצמם לעמוד במדרגה זו לאור מצבם מאז יציאת מצרים. שני המכשולים האלה, כלומר שני המכשולים הם המצב של אומות העולם והמצב של ישראל, ואולי הייתי אומר בתחושה פנימית וברמז, זה קשור בזה. בגלל שאומות העולם עדיין לא ראויים, גם עם ישראל בעצמו עדיין לא ראוי. זאת אומרת, בגלל שהאומות לא יכולים לקבל את הבשורה, גם עם ישראל נופל במדרגה הרוחנית שלו, בגלל המצב הרוחני של אומות העולם. מאיר, זה הערה שצריכה הרחבה, אבל נדמה לי שהדברים יסודיים ונכונים. שני מכשולים אלה גרמו לכך שהתוכנית האלוהית נדחתה עד לאחרית הימים. איזה תוכנית? שכולנו נהיה ממלכת כהנים כפשוטו, כולם כהנים. עד אז, עם ישראל אומנם ממלא את תפקידו, אך בהסתר מוחלט במחתרת. זאת אומרת, אנחנו חייבים לאמץ במידה מסוימת את האלטרנטיבה להתנהלות המקורית. אנחנו לא יכולים להתנהל כממלכת כהנים מלאה. לנושא זה ניתן להוסיף שתי הערות, ככה אומר הרב אשכנזי, בזה הוא מסיים. א', מובן שבמדרגה האידיאלית של ממלכת כהנים וגוי קדוש, רק משה מסוגל להיות רבם של כל ישראל בצורה ישירה, ללא מתווכים. בינתיים, עד ימות המשיח, כשיתגלה התפקיד המשיחי של ישראל ואומות העולם יכירו בכך, חכמי ישראל, כל אחד במדרגתו, שואבים את הלגיטימיות שלהם אך ורק כמיופי כוח של סמכותו וחוכמתו של משה רבנו. זאת המשמעות של הביטוי הלכה למשה מסיני. זאת אומרת, בעצם כל עם ישראל שואב את הסמכות רק ממשה רבנו, ולכן יש רק מנהיג אחד, מנהיג אחד, וכולם מיופי כוח של משה רבנו בהקשר הזה. דבר שני, יש חשיבות עליונה לקריטריונים שקבע יתרו להנהגת העם, במיוחד לאור הגלגולים האחרונים של הפוליטיקה הישראלית. כאן בעצם הרב אשכנזי מאיר הערה שהייתה נכונה מאוד לזמן שהוא כתב את הדברים בתקופת הסכמי אוסלו, אבל העיקרון נכון גם לעכשיו. הרב אשכנזי אומר ככה, מדובר בראש ובראשונה בתכונות מוסריות, ובפרט אנשי אמת צונאי בצע. מה רוצה להגיד הרב אשכנזי? אני לא נכנס עכשיו לכל ההערות הפוליטיות שהוא התייחס אליהן בזמנו, אבל הרעיון הוא כזה. בעצם, לפעמים מה שקורה כשבונים מערכת היררכית, או אפשר להגיד ביורוקרטית מאוד מאוד כבדה, יש פה פגישה של כלי ושל אור. האור זה האידיאל, הכלי זה המערכת. יש לנו פה פגישה של כלי ואור. מתי שהכלי מתגבר על האור, אז האור נעלם, מסתלק, ואנחנו נשארים עם מערכת ביורוקרטית שלא רואים בה את האזרח. משה רבנו רוצה להגיד, מעבר לעובדה שכולנו אמורים להיות כהנים, הוא רוצה גם שהמערכת תהיה כזאת שלא מסתירה את ההשגחה הפרטית מכל אדם באופן אישי. מתי שיש המון 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 היררכיה, אתה כבר לא נפגש עם הדבר כשלעצמו, עם האידיאל. ואז יש בעצם הסתאבות של המערכת. המערכת הופכת להיות מערכת קרה, מנוכרת ואכזרית לפרט. זאת אומרת, מה שיש לנו במפגש של משה רבנו עם יתרו, דומה מאוד למפגש, ככה מופיע גם אצל הארי, בין קין לבין הבל. יתרו הוא גלגול של קין. הבל, בגלגול מאוחר, הוא משה רבנו. משה רבנו הוא האור, הוא המחנך. קין, יתרו, הוא איש המעשה, איש הביצוע. ואיש הביצוע עלול לחנוק את איש הרוח. מרוב ביורוקרטיה ומאוד מרוב היררכיה, כבר הנשמה של הדבר מסתלקת. זאת הסכנה. אפשר להגיד באופן רעיוני שהרצח של קין את הבל זה הרצח של הביורוקרטיה את האידיאל. הנשמה מסתלקת מתי שיש יותר מדי מערכת, יותר מדי גוף. ועל ידי זה שיתרו אומר למשה רבנו שהוא צריך לתקן את המערכת, ומשה רבנו מצידו רוצה לשמור על האידיאל, מה שיש לנו זה שמירה תמידית על הנשמה של המערכת. במובן הזה, ההתחלה של הפרשה והסיום שלה קשורות לאותו רעיון. דיברנו בהתחלה על מושג העיגולים, שזה הנהגת הטבע, והיושר, שזה הנהגת המוסר, או השגחה הפרטית, שם הוויה. בעצם, גם הרעיון של המערכת שיתרו מציע, ומה שמשה רבנו עושה, קשור לאותו יסוד. אותו היסוד של כלים מצד אחד, ונשמה מהצד השני. ומשה רבנו רוצה להגיד לנו שהנשמה וההשגחה הם יסודות היושר, וכל מערכת היררכית צריכה בסוף לשמור על העיקרון הזה, שבן אדם לא ירגיש שהוא כמו בורג בתוך המערכת, שמישהו מתייחס אליו באופן אישי. ובגלל זה האנשים שיתרו מציע שצריכים לנהל את ההיררכיה, צריכים להיות אנשים מאוד 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 ישרים. למה? שונאי בצע, אנשי, כמו שהתורה מדברת על המעלות המיוחדות שיש לשופטים, אנשי אמת, שונאי בצע. למה צריך שהם יהיו בעלי המעלות האלה? כי רק מי ששומר על המעלות האלה לא מאבד את הנשמה גם כשהוא נכנס לתוך מערכת בירוקרטית. ואם לא, אז המערכת מסתאבת והופכת להיות מערכת קרה. שני יסודות גדולים, שני עקרונות גדולים למדנו בפרשה הזאת. עיקרון אחד זה העיקרון של ההשגחה הפרטית המיוחדת של עם ישראל, שם הוויה. מה שיתרו בעצם מלמד אותנו, זה כשמאומות העולם מצטרפים לעם ישראל, מגלים לא רק את שם אלוהים אלא את שם הוויה. והיסוד השני הוא שמשה רבנו משמר את האידאל. האידאל הוא שנהיה ממלכת כהנים. לא צריכה להיות היררכיה, צריכה להיות אנרכיה במובן החיובי, שכולנו שווים לפני הבורא. משה רבנו בסך הכל הוא צינור מול הבורא, וכולנו צריכים להיות שווים לפניו. אבל על ידי זה שמשה רבנו משמר את האידאל, אז גם כשזה נכנס לתוך המערכת שיתרו מציע, הנשמה לא מסתלקת מהכלי. קין לא רוצח את הבל. שנזכה בעזרת השם לשמר תמיד תמיד את הנשמה, גם כשאנחנו נמצאים בתוך כלים, בתוך כלי המציאות. אמן, וכן יהי רצון. תודה רבה.